אז נכון, נשאר לנו עוד פסקה. תיקון.
חלק א',
אה? סעיף א', כן. ואחרי זה אנחנו צריכים לחשוב מה הלאה. בסדר? יש כל מיני... כן, אז יש שאלה בדיוק איך זה. עוד שנייה אנחנו נדבר על זה.
אנחנו
נמשיך
כמה דפים
קדימה
כדי להבין מה
קדימה. מה, ראש מילים? כן. אוקיי. אתה העמוד הראשון, אני מוכן ללמד. ראש מילים. קצת. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד דגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים ואפילו שיחה נעה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו, והרוחניות הלא יסוד כל מציאותה, ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרומם את כללות נפשו בהווייתה, וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ אל ההוויה הכללית, וממילא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה מתעלית היא ההוויה כולה, ובזה מתקנים באמת עולמות עדן חקר בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. כן, זה פסקה שהיא יותר תודעתית, תפיסתית, להבין נכון מה, איך אנחנו מתקנים את העולמות. כי יש הרבה בחז"ל, ובטח בספרים פנימיים, יש הרבה דיבור על זה שבכל מצווה שאתה עושה, אתה בורא ככה וככה מלאכים, ואתה ככה וזה, ומלאכי חבלה חס ושלום, והעולמות, וככה העולמות מקבלים שפע מפה, משם, וזה, חבילת קסמים למתחילים. והרב מפחד שאנחנו נתפוס את זה כצורה, באופן, אתה יודע מה, באופן פשטני. כאילו כשאני עושה מצווה, אני עכשיו מניח תפילין, יוצא איזה אנרגיה בתפילין, עולה עד הרקיע השישי, ושם היא נוחתת, עושה שם, מפזרת קצת אבקת פיות, ומתקנת שם את הסיפור. וכל מצווה ככה, כן? כאילו יש עולמות עליונים, הם קיימים באיזשהו מרחב אחר, וזה כמו מגיה, מה שנקרא, כן? כל פעולה בעולם התחתון, אז היא בצורה פילית, כמו קסם, היא משדרת ופועלת על איזה עולם עליון. שזה בדרך כלל הציור, המשל הרגיל. נכון? אפילו הדיבור הרגיל, שאני אומר, גם אם אני לא עושה את זה בצורה אבסורדית. נכון? אנחנו אומרים, בכל פעולה שלנו בעולם התחתון, אנחנו משנים, מתקנים את העולם העליון. זה משפט שנאמר הרבה. הרב פוחד שתחשוב באמת שזה כפשוטו. הוא אומר, מי שחושב שזה כפשוטו, שהוא מתקן את העולמות בעבודתו ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר רוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. הוא חי בסרט. חי בסרט, וכל העבודת השם שלו וכל העבודת מידות שלו וכל זה, זה הזיה אחת גדולה. עכשיו, יכול להיות שזה מדרבן אותו, יכול להיות שזה נותן לו מוטיבציה, זה לא חייב להיות שלו. אבל כרגע הרב מדבר על התפיסה הבהירה, התפיסה האמיתית. כן.
זה לא מה שקצת, מה שהמהר"ל אומר?
שמה?
בנדיבות עולם בהתחלה, כאילו למדנו את זה.
שמה?
שכאילו שבגלל זה העולם נברא בעשרה מאמרות, שהצדיקים עושים משהו, אז הם כאילו מתקנים הרבה דברים, והרשעים שעושים משהו, זה פוגעים כאילו ב...
הרב מסכים למהר"ל, רק אומר השאלה מה המשמעות של הדברים שלו.
לא, אבל משמעות מהמהר"ל שאתה כן ככה,
שאתה
עושה משהו, אז כן?
כן, ברור. רק אומר השאלה איך אתה מבין את התיקון. איך נעשה התיקון? בסדר?
מה, כאילו פרקטי?
כן, איך זה פועל? איך זה? איך זה פועל? מה זה הוקוס פוקוס? בן אדם עושה מצווה. בסדר? עכשיו הוא שומר על שמיטה. בסדר? איך זה מתקן את העולמות העליונים? עכשיו, בדרך כלל, כיוון שהדמיון, מה זה דמיון? דמיון זה אנחנו, כשאין לנו שום תפיסה, שום אחיזה, וזה אנחנו עושים כל מיני השלמות פנטזיונריות, כן? אתה אומר, אני לא יודע איך זה עובד, כן? כמו שהעבודה זרה הקדומה, אני אומר, אני לא יודע איך זה עובד, אבל זה עובד. אז כנראה שיש איזה שד בתור, או איזה רוח, זה אנרגיה, בסדר? מילה קצת יותר יענו הגיונית, שנמצאת בתוך הסבים האלה, וכשאני שומר עליהם שמיטה, האנרגיה יוצאת ומגיעה לאן שהיא צריכה להגיע ומתקנת את מה שהיא צריכה לתקן. וכו' וכו', אפשר לדמיין את זה בכל מיני צורות אחרות, כן? אבל ככה זה נראה לנו, כאילו יש פה פעולה מגית, מגית הכוונה, א' פועל על ב' בצורה ישירה. אני עושה פעולה בעולם התחתון, וזה מפעיל את העולם העליון. וככל שנכנסים לעולם הקבלה, זה עוד יותר מפורט, ועוד יותר כל הזמן אתה בחשבונות האלה. התארות הדלטטה, התארות הדלעלה, אתה מזיז את הספירות, אתה מזיז את ה... אתה כמו איזה לוויין שמשדר כל זה, וכל מחשבה שלך, אתה עכשיו מזיז את הספירה הזאת, אתה מזיז את הספירה ההיא, אתה כל מיני יוצר חיבורים בספירות. עכשיו, ככה זה כתוב. זה לא... יש שפה שלמה קבלית כזאת, אבל הרב מפחד שתבין את זה כפשוטו. אז מה כן? זה משל, אבל המשל לא בא למחוק. המשל הוא לא שקר, הוא פשוט משל. הוא מתאר את זה בשפה של השפעה ישירה. אבל הרב אומר, לפני כן אתה צריך לדעת את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה. בסדר? רק אחרי שאדם מבין שכל הפעולות שאנחנו עושים וכל המצוות שאנחנו עושים, אנחנו פועלים רק על דבר אחד, על הנפש שלי. קודם כל, זה המשמעות של מצווה. מצווה מתקנת, פועלת, מעצבת, משפיעה על הנפש שלי. אני הופך להיות אדם יותר טוב, יותר מתוקן, יותר... כן, עכשיו, כיוון שהנפש שלי היא מחוברת, קודם כל, הוא עושה פה שני כמה שלבים, בואו תראו. אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, כל מידה טובה, כל לימוד הגון, לימוד תורה, כל מעשה טוב, כל מצווה, גם הקטן שבקטנים אפילו שיחנה, מה הוא עושה? הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. יש לנו, יש נפש, רוח, נשמה, נכון? ויש גם מדרגות מהם. עכשיו, נפש זה אפשר להגיד הפסיכולוגיה שלנו, קיום הטבעי שלנו. נפש זה איך שאני, את הנפש אפשר להכיר בצורה מאוד פשוטה, היא חלק מהעולם הזה, אפשר להגיד, כן? פסיכולוגיה מדברת על, היא אומנם מדברת על, על, על דברים חמקמקים, אבל היא מדידה, היא מדע, כן? יש אפשר לנתח את זה, אפשר להגדיר את זה. עכשיו, הנפש, איך הוא כותב את זה? הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו, כן? זאת אומרת, הנפש יש לה בתוכה, הרי בעולם הפנימי, העולם הפנימי הוא עולם מרובד, מה שנקרא, או רב שכבתי, כן? זאת אומרת, הרוח היא בתוך הנפש, והנשמה היא בתוך הרוח, והחיה היא בתוך הנשמה, והיחידה היא בתוך זה. זאת אומרת שהיחידה היא גם בנפש. בוא נדבר על נפש רוח נשמה, בסדר? ברגע, כיוון שמדברים פה על שורש פנימי, אז הנשמה קיימת גם בנפש, והרוח קיימת גם בנפש, כן?
כל דבר קיים בתוך השני? כן,
כן. למה הדבר דומה? נתן דוגמה פשוטה. לקיום של הנפש בגוף, נכון? הנפש היא חיה בתוך הגוף בסוף. אנחנו לא מכירים בכלל את הנפש בלי הגוף. כל מה שאנחנו מכירים את הנפש, זה נפש בגוף. נפש לא בגוף לא מכירים, לא בעולם הזה. אולי, אפשר להגיד, אולי בחלום, אולי כשאדם, לא יודע, אולי, משהו, נכון? חזר אומרים, חד חלקי 60 בנבואה. נבואה זה נפש בלי גוף. בלי, זה אפילו לא שפה פיזית, זה לא רק המגבלות, זה השפה פיזית. גם היום שאני חווה חוויה, היא תמיד בטרנספורמציה של נפש בתוך גוף. אני לא יכול לדבר על אהבה בלי גוף. אני לא יכול לדבר, אני יכול לדבר על זה, אבל בפועל הצורה, החוויה עצמה, איך שאני מכיר אותה, איך שאני תופס אותה, היא אהבה בגוף.
למה אהבה?
מה?
אהבה דווקא אתה יכול להגיד שזה לא גוף. מה? אבל אתה יכול להגיד דווקא ההפך,
שזה לא... בהגדרה שלי אני יכול לזקק את זה, אני אומר, בסוף אהבה זה התאחדות עם מישהו אחר, נגיד, או התאחדות פנימית, כן? אבל החוויה, החוויה עצמה של אהבה, איך שאני מכיר אהבה בסוף, זה משהו שהוא בתוך כלים פיזיים.
מה, איך שהגוף מרגיש
אהבה? כן? עכשיו...
כי עצם המודעות שלנו לדברים היא בתוך הגוף.
כן, אנחנו תמיד בתוך הגוף. עכשיו, נכון, אתם צודקים שאנחנו משתדלים, כל הלימוד הפנימי שלנו זה לנסות כמה שיותר לנקות את הרשמים של הגוף ולנסות לחוש את הדבר עצמו, כאילו את האהבה בעצמה.
וגם רגש, אנחנו בסוף חושבים חווים בקרות.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, מה?
זה נקרא באף
כן, כן, אפשר לגעת, כן. שאלה מעניינת תמיד, כאילו מה... המשחק הזה בין גוף ונפש הוא משחק מאוד חמקמה, כל הפילוסופים הסתמכו איתו, כי זה בעצם כאילו, חזל אמרו, בת מלך ועירוני, כן? והפילוסופים, כל מיני זה הבעיה פסיכופיזית, הכוונה היא שכאילו, יש פה שתי מהויות, עם כללים שונים, עם שפה שונה, ואיכשהו הן מתקשרות, לא ברור למה. אין שום היגיון מדעי שמחשבה תגרום למוח לפעול על הגוף.
כי מחשבה זה משהו שהוא לא
פיזי? כן. איפה הוא? תמדוד לי אותו. מה הנפח שלו? מה המשקל שלו? מדע... מדעית עובד עם אובייקטים, עם חומרים, כן? זה, השפה הפיזית היא מדידה. כן, עכשיו, אתה אומר, כעסתי ולכן עלה לי הלחץ דם. לחץ דם הבנתי, כעסתי לא הבנתי. זאת אומרת, למה שכעס...
כל החיים שלנו זה מחשבה.
בסדר, אני לא...
זה שאני שומע אותך ואז
שאני... מסכים, אני רק אומר, אני מגדיר את הבעיה. הבעיה היא למה ש... מבחינה מדעית, למה שמחשבה תשפיע על הגוף?
למה שבכלל
יתקיים
דבר כזה מחשבה?
לא! נגיד שיש, נגיד שאתה אומר, יש עולם רוחני, או יש עולם נפשי, בסדר? בסדר, נגיד, מכיר, כל אחד מכיר מעצמו, מתוכו, שיש דבר כזה רגש, יש דבר כזה מחשבה, נכון? זה דבר אחד, חידוש ראשון. חידוש שני, למה שהרגש ישפיע על הגוף? מה הקשר, תמיד? זה כאילו, בוא נגיד, נשאל את זה אחרת, נגיד אני עובר ליד מכונית. כן? עכשיו אני מתרגש מנה, כי היא מאוד יפה ויש לי חדשה נוצצת. זה יכול לפעול משהו על המכונית?
לא.
לא, נכון? לא, לפחות לא מכיר, לא יודע. כן? עכשיו, אז באותה מידה, למה שזה יפעל על הגוף שלי? עכשיו אנחנו רגילים בזה, ליבנו גס בפלא הזה, נכון? הרמה אומר, כושר רוחני בגשמי, זה מפליא לעשות. זה באמת קשר לא ברור. זה פלא. אבל ליבנו גס בזה, זה נראה הגיוני. אז עכשיו, השאלה שאני שואל, לא ענו עליה. לאורך כל יש חוברת מעולה של ישעיהו ליבוביץ', קוראים לה בעיה פסיכופיזית, קראתי אותה לפני, לא יודע מה, 20 שנה, 25 שנה. הוא פשוט עושה, הוא היה כזה גאון, משהו פסיכי. אז הוא פשוט סוקר, הוא סוקר את כל ההצעות פתרון שלאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה האנושית. והוא מראה, הוא מתחיל את החוברת עם הרמה, מפליא לעשות ומסיים אותה עם מפליא לעשות. זאת אומרת, כל אחד צריך בסוף, היו כל מיני, היו צריך לנקוט עמדה, יש כאלה שאומרו, אז זה נפש. וכל מה שזה נפש, זה רק פיקציה כימית, לא יודע מה. אבל אני כן חווה רגש, לא, זה פיקציה. טוב, נגיד, קצת נראה מוזר, אבל זה... יש כאלה אמרו, לא, אין בכלל גוף. אז מה זה הגוף? הגוף זה רק, איך אתה תופס, זה חוויה פיזית. זה לא פיזי, אין דבר כזה. קיצר,
בסדר, אבל איך אתה...
לא, לא משנה, לא.
זה דברים שאי אפשר להבין אותם.
אוקיי, לא, אני אומר, משהו מראה שם באמת שניסו להגיד שהם רק עובדים במקביל, הם באמת לא קשורים. פשוט יש איזה חוק של התאמה, שכשהנפש זה, אז קורה במקביל, זה בעצם שני עולמות מקבילים, שפשוט כל הזמן עובדים בתיאור. לא יודע, קיצר, תקראו את זה, מסריט אותך. לענייננו, גלשנו. לענייננו, אני חוזר לנפש, כן? מה המצווה פועלת? מה הדיבור פועל? מה לימוד פועל? הוא אומר, בנפש יש רוח. הווה אומר, מה זה רוח? רוח זה כבר לא הצרכים הטבעיים הפסיכולוגיים. רוח זה כבר עולם הערכים שלי, הרצונות שלי, האידיאלים שלי, כן? החלומות, הכמיהות הכי גדולות, זה כבר רוח, כן? וזה כבר מעבר, זה לא צריך את זה לקיום הטבעי שלי. נפש אני צריך לקיום הטבעי, גם לבהמה יש נפש, כן? אני צריך לדעת להגיב, לפחות, זה, להיזהר, לשרוד, אני צריך להתקיים, אני צריך לפרוט ולרבות. הנפש היא דבר שהוא חיוני פה בזה. הרוח לא. כדי להתקיים בעולם לא צריך אידיאלים. הפוך, אתה עם אידיאלים בדרך כלל אתה לא מתקיים. עם כסף לא, כידוע. כסף וישיבה לא הולכים ביחד. לא יודע מה מכרו לכם, אבל זה לא הולך. אבל אז מה, אז זה הרוח. עכשיו, כשאדם עושה מצווה, הוא מעורר את הרוח, מרים אותה. הצד הזה רדום, הנפש פעילה כל הזמן, אין לה ברירה. היא כל הזמן צריכה להגיב פה בעולם, במציאות, היא עובדת עם החושים, היא עובדת עם הצרכים. וזה. עכשיו, הרוח זה הפתעה. אתה פתאום מרים את קרנה, אתה מעורר את הרוח בנפש. זה מה שהוא קורא לזה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. בסדר? עכשיו, מכאן מתחיל מעגל של השפעות ממילאיות. ברגע שהרוח שבך מתעוררת, הרוחניות, הלא יסוד כל מציאותה של הנפש, ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. כשאתה מרים את הרוח, אתה מרים את כל הנפש שלך. כל הנפש שלך עכשיו מקבל את ערך חדש, משמעות חדשה. עכשיו, לענייננו, שזה הנושא של הפסקה, וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית, וממילא, בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, מתעלית היא ההוויה כולה. זאת אומרת, אני מתקן את העולמות האחרים, לא באופן ישיר, אני פשוט מתקן את עצמי. מרים את הרוח בנפש שלי. ברגע שהנפש שלי מתרוממת, כן? הנפש הזאת היא לא, אין דבר כזה אינדיבידואל בנפשות. זאת אומרת, החוויה היא אינדיבידואלית, אבל הקיום הוא לא אינדיבידואלי. אין דבר כזה בעולם. מכרו לנו את זה טוב בתרבות המערבית, כן? אבל בדיוק כמו שאנחנו מבינים, שאין דבר כזה מולקולה שחיה לבד, היא החליטה לחיות לבד, לא רוצה להיות חלק מהטבע. או איזה אטום, הוא אומר, עזב אותי, כל הטבע, כל האטומים, כל הזה, אין לי כוח, אני רוצה רק, אני חי את עצמי. אין דבר כזה בטבע. הטבע זה כל הקוסמוס בבת אחת. ואתה חלק מזה. עכשיו, ברגע שאתה, לא יודע מה, איזה תא שמייצר משהו, באיזשהו מקום בקוסמוס, מיד יש לזה השפעות. אתה פולט חומרים, אתה זה, אתה פה, אתה מייצר כך, מיד אתה משפיע על כל הקוסמוס. אתה משפיע על חוצות קצת, כן? אבל אתה משפיע על הכל. ההוויה היא אחת. אותו דבר בנפשות. כשאדם עושה מצווה, הנפש שלו מתרוממת, הופכת להיות איכותית יותר, כן? המשקל הרוחני שלה גבוה יותר, ואז מיד, אני חושב שהיום הדוגמה הכי טובה זה, סלחו לי, האינטרנט. זאת אומרת, בן אדם עכשיו כתב בלוג, כן? עכשיו הוא, בחוויה שלו, הוא יושב בשתיים בלילה, וכותב ושופך את נפשו. הוא לבד, זה חוויה אינדיבידואלית, הוא כותב את הדברים הכי אינטימיים שלו. כיוון שהבלוג הזה מחובר לרשת, באותו רגע הוא קיים בכל העולם. נכון? עכשיו, הוא לא היה צריך עוד פעולה בשביל זה. ברגע שאתה עשית איזה פעולה מצדך, זהו, זה נוכח. זה עכשיו כל אחד שזה מתחיל להתגלגל, ויכול להיות שישתפו את זה ויזיזו את זה ויעיפו את זה וגלגלו את זה, יכול להיות שזה יגיע ליבשות אחרות, לאנשים אחרים, יכול להיות שזה יהיה, לא יודע מה, במהדורת החדשות למחרת. רק כדוגמה של רשת, של מה זה קשר שהוא אורגני, אחדותי, כן? אותו דבר זה נשמות. ברגע שנשמה אחת מתרוממת, ושוב, אפילו קצת, איך אומר, אפילו קטן שבקטנים, מיד זה משפיע על כל הקשרים שלה. כנראה שיש מצווה שמשפיעה בנקודה מסוימת יותר, ויש מצווה שמשפיעה יותר, זה כל הקשרים שהקבלה מפרטת. למה זה מעורר דווקא את הספירה הזאת, את המלאך הזה, או את הזה, בסדר. אבל קודם כל צריך להבין שהפעולה היא על עצמי. זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים לדעת. אחרי זה יש איך זה משפיע ומקרין, זה כבר נסתרות להשם אלוהינו. בסדר? לא בסדר, אהבתי, ירדתי.
הסוף של הדמיונות הולכים ומתקרבים אל האמת.
כן. רגע, זאת אומרת, ובזה מתקנים באמת עולמות עדן חקר בכל דבר טוב. ברגע שאני מתקן את עצמי, ממילא אני מקרין על כל כך הרבה עולמות שאני לא מודע אליהם בכלל, בגלל הקשר ההווייתי בינינו. במובן הזה הרב כותב, יש איגרת אש, מכירים? איגרת שין א' באיגרות ראיה, יש פה אולי במקרה, שם הוא מתאר בדיוק מה קורה כשאדם לומד תורה. הוא אומר, רוב האנשים רוצים שהתורה שלהם תשפיע, שלא יהיו רק, בסדר, תקראו את זה, זה איגרת קצרה מאוד חשובה בלימוד תורה. אז זה אומר, זה לרב חרלאפ, זה הרב כותב שם, נדמה לי לרב חרלאפ.
אני למדתי שכל לימוד תורה שלנו תורה כמצוות, זה בשם כל ישראל.
נכון, זה בדיוק הכוונה, אבל הוא אומר, איך זה פועל? עכשיו, לרגע אחד אנחנו מנסים להבין איך זה פועל. הוא אומר, פשוט מאוד, אתה לומד תורה, הנשמה שלך, יש בה יותר תורה. יותר אמת, יותר רוח, יותר ערכים, יותר משמעות, יותר צימאון לקדושה, יותר דבקות בהשם, יותר... איך שלא, כן? נמשיג את זה. עכשיו, ברגע שזה קרה, מיד, כל הנשמות שקשורות איתך, וכל עם ישראל, השפע הזה כבר ניתן בהם. וזה עיקר הכוונה, אתה גם אם לא תלמד שיעור אחד בכל החיים שלך, אתה מלמד תורה את עם ישראל הרבה מאוד. וזה שאתה לומד ומתכוון שזה לא רק בא להביס את את הבטן שלי, את הקרס שלי בשס ופוסקים, אלא כמו שאמרת, בשם כל כלל ישראל. אז שם יש תיאור מאוד, מאוד, הוא מדמה את זה למפעל, זה הדמיון שהיה אז, אני דיבנתי את זה לאינטרנט, אז הרב מדמה שם, אז התחילה, מה זה התחילה כבר, זה אחרי המהפכה התעשייתית, זה אומר, אתה יכול ללכת למפעל ענק, ואתה רואה מלא מכונות, פועלות, ופה ושם וזה 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 וזה, עכשיו אתה לא יודע שבסך הכל יש חדר מכונות קטנצ'יק, ויש שם השלטר, והשלטר הזה מזיז את כל הסיפור, ויש שם בן אדם אחד שאף אחד לא רואה אותו. רואים עלי פועלים, מורידים, איזה, מוריד, איזה, על הפסי ייצור. בסוף הבן אדם הזה הכי קריטי פה. מוריד את השלטר, מדליק את השלטר. או מתחזק את זה, לא יודע מה, כן? זה ה... אומר, זה, זה תלמיד חכם שיושב ולומד. ככה הרב מדבד, זה שם. הוא ככה, זה תיאור מאוד עשיר, אני מצמצם אותו. עכשיו, ובזה מתקנים באמת, וכשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת. כן, קודם כל, תחושת התיקון שלו היא לא הזויה, הוא לא חי בארי פוטר ולא בסרטים אחרים, כן? זה דבר שמתקבל על הדעת, זה אפילו אפשר להגיד כמעט מדעי, כן? וזה מרחיב את הדעת. הרב הרבה פעמים אומר שכשאדם פועל פעולה והוא לא מבין אותה, גם זה, הרבה פעמים זה מחליש אותה, זאת אומרת, זה מחזיק לאיזה זמן, אדם עושה מצווה, הוא אומר, למה אתה עושה את המצווה הזאת? לא יודע, סבא שלי עשה. ככה עושים פה, ככה אמרו לי. אז זה יכול להחזיק, יש למסורת כוח חזק, למדנו את זה, ראינו פה כמה פסקאות בכבוד. אבל, בנקודות מבחן, והרבה פעמים בתקופות חלשות יותר וזה, זה יכול, עלול, אדם יכול, כאילו, נשאר לו רק איזה דמיון קלוש, הוא כבר לא יודע בעצם בשביל מה הוא עושה את זה, שם זה מתחיל להתפורר. כשאדם מבין את מהות התיקון שלו, ואיך הוא מתקן, אז הדעה שלו מתרחבת, גם מבחינה השכלתית הוא מבין את זה יותר טוב, וגם מבחינת המוטיבציה שלו, ודמיונותיו, כוונה, החוויה הפשוטה שלו, הולכים ומתקרבים אל האמת. זאת אומרת, התחושה הטבעית שלו מתחילה להתיישר עם האמת. אדם פשוט, ברגע שהוא יודע שהוא מתקן את עצמו, גם מתקן את עצמו זה קצת דמיון, כי איך אתה חש את זה, אבל זה כבר הרבה יותר קרוב אל האמת, כן? אדם יכול הרבה יותר להבין בקלות שמצווה מתקנת אותי, שדיבור תורה מתקן אותי, שמעלת הנפש שלי. זה כבר הרבה יותר קרוב לשכל, הרבה יותר קרוב להבנה פשוטה, כן? במובן הזה האמת הופכת להיות משהו מאוד טבעי, מאוד ברור, מאוד פשוט. טוב, נראה לי שסיימנו. אשריכם, אשריכם, זה ספר לא קל. כמה שהוא נראה קצר וזה, יש בו, הטופוגרפיה שלו היא לא אחידה. לפעמים פתאום אתה עולה לזהר, פתאום אתה עולה לזה, יש לו, הוא לא כזה... היום עורכים ספרים ככה יותר מישוריים, יש רצף, וזה, הרב צבי יהודה, לא מעניין אותו, זה ככה זה, שתוק. וזכינו, ברוך השם, סיים את מידות ראייה. עכשיו, בזמנו הרב דני אמר לי, כן, אפשר חמוד.